עבדנו איזה 3-4 סיפורים כבר, אז עשינו סיבוב וכל מיני סיפורים, גם סיפורים אבל בגמרא, אולי עוד נחזור לזה. והיום נלמד סיפור מתוק, מדבש, קצר יחסית. כשהסיפור הזה הוא סיפור שנכתב יחסית מאוחר. גם הסגנון פה הוא לא כמו הסגנון הרגיל, הוא גם לא מופיע בסיפורי מעשיות, אלא מופיע במקום אחר. כוכבי אור נדמה לי. אבל כדרכם של סיפורים של רבי נחמן מברסלב, גם השעה יפה לזה, שעת לילה, דמיון מתחיל לעבוד קצת, וגם הזמן יפה לזה, אפשר לפרש אותם בכל מיני כיוונים, ואנחנו נלך, נראה מה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, ישרה שכינתו בתוכנו. בסדר? אתם נראים מעוניינים, יגידו, כן, זהו, יופי, שנראה שאתם איתי. יאללה. מעשה מעני ומרגלית, סיפר רבינו ז"ל מעשה בעני אחד שהיה מתפרנס מטיט. שהיה חופר טיט ומוחרם. פעם אחת, כשחפר, מצא אבן טוב, שהיה שוויו הון רב מאוד, תודה רבה, איך תהיה? שהיה שוויו הון רב מאוד ולא ידע כמה שוויו. והלך לסוחר שיעמוד אותה בשוויה. ואמר הסוחר שאין בזה המדינה אדם שיוכל לשלם שוויו כי הוא שווה הון רב וצריך לישא עבור מכירתה ללונדון, לעיר המלוכה. אולם הוא היה עני ולא היה לו כסף לישא, והלך ומכר את רכושו הדל והלך מבית לבית לאסוף נדבות עד שהספיק לו לישא עד הים. בוא נקרא עוד את הפסקה. ורצה לעלות על הספינה, אולם לא היו לו מספיק מעות, והלך להקפיטן וראה לו המרגלית. כשראה הקפיטן את האבן, הבין שאדם עשיר, ולקחו על הספינה בכבוד גדול. ונתן לו חדר מיוחד ממדרגה הראשונה, וסידר לו כל התענוגים כאחד מהנגידים הגדולים, מהחדר שלו שהיה לו חלון שפנה לים. הוא היה תמיד מתעלס ומשמח נפשו עם המרגלית, ובפרט בעת האכילה היה משתעשע עמה, כי השמחה והרחבת הלב טובה ורפואה שהתעכל המאכל בנקל. פעם אחת כשישב לאכול כהרגלו והמרגלית הייתה מונחת על השולחן בשביל להתעלס בה, מרוב עייפותו נרדם. בינתיים בא המשרת ולקח את המפה והפירורים שעליה עם המרגלית, כי לא ידע שיש עליה מרגלית, והשליך הכל היה. כשהקיץ משנתו והבין כל זה, היה לו צער גדול, וכמעט שצא מדעתו, כי מה יעשה אתה? הרי הקפיטן הוא גזלן, יהרוג אותו, בעד מחיר הנסיעה. על כן עשה את עצמו שמח, כאילו לא הרע דבר. והנה הקפיטן בכל יום היה בא לדבר איתו, וכשבא אליו הקפיטן לא הבחין על פניו מאומה, כי הוא עשה את עצמו שמח עד שלא הכיר בו שום שינוי. אמר לו הקפיטן, אלו, אני רואה שהנך אדם חכם, ברוך תהיה, תודה רבה, אלו, הנך אדם חכם וישר לב, ובכן ברצוני לקנות הרבה תבואה ולמוכרה בלונדון, ובזה אוכל להרוויח הרבה. אולם אני אראה, שמה יאמרו שאני גנבתי את הכסף לקניית התבואה. על כן יהיה נא קניין על שמך, ואני אשלם לך עבור זה סכום רב, והותר הדבר בעיני העני והסוכה. והנה כשבאו ללונדון מת הקפיטן, ונשאר הכל אצל זה אני, והיה ערך התבואה כיף לכפליים מערכו של המרגלית. וכשסיים רבנו את הסיפור אמר, המרגלית לא הייתה שלו, והראיה שנאבד ממנו, והתבואה כן הייתה שלו, והראיה שנשאר אצלו. און וסער איזגו כמגקומן צוזיין זכזין נרוויל אר, הד זיסדר הלטן. הבנתם, נכון? ומה שהגיע לדבר שלו, רק כפה שהחזיק את עצמו. הלטן. הלטדר הלטן זה החזיק את עצמו. ברוב אתה, אדוני, אני חושב שהכל נהדור. אז זה סיפור, יש לו happy end והוא חמוד. הוא גם מאוד לא חינוכי, צריך לומר. נכון? סיפור לא חינוכי. על בן אדם שכאילו, תכלס כאילו רימה, עשה את עצמו וכאלה. בכל אופן, אנחנו לומדים הרבה גם מסיפורים שהם לא חינוכיים, כי החיים הם לא תמיד חינוכיים. כלומר, חינוכי זה משהו שהולך לפי הסדר. א', ב', ג', ד', לא תמיד דברים הולכים לפי הסדר. ברוב הפעמים הם לא הולכים לפי הסדר, הם משתמשים, ובכל אופן. אז בואו נתחיל, נראה מה רמוז כאן בסיפור הזה. תראו. כל אחד מאיתנו הוא סוג של אני, שמתעסק בטיט. בסדר? כלומר, כל אחד מאיתנו עסוק בעוגה שלו, בדברים שלו שהוא מכיר, מה שהוא עוסק, בטיט, חפירה כזאת. מלאכה שבה אדם עסוק בעיקר בלחפש ולחפור במקום. במקום. היום אנחנו אולי קצת נמצאים במצב שונה, בגלל הכפר הגלובלי, בגלל שאנחנו כל רגע יכולים לדעת מה קורה בכל מקום. אבל עד לפני לא הרבה שנים, וגם היום באמת זה ככה, בן אדם היה נולד בכפר מסוים, חי באותו כפר, וגם מת באותו כפר. מה שהוא מכיר זה מה שיש בכפר שלו. זה סוג של טיט. ולפעמים קורה לנו בחיים שנופלת לנו מתנה. משהו שלא עבדנו עליו. משהו שלא עמלנו עליו כדי להשיג אותו. אנחנו לא תמיד מחנכים ככה, אנחנו מדי לא מחנכים ככה, לכן אמרתי לכם סיפור לא חינוכי. אנחנו מחנכים לזה שאדם צריך, אדם לעמל יולד. אתה רוצה משהו, תעבוד, תעמול, תשיג, נכון? תתרח. אבל צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא גם חלק מהעסק פה במציאות, והקדוש ברוך הוא שולח לאדם מתנות. למה? בגלל מגוון סיבות. ספרות חז"ל מלאה מהדבר הזה. אבל לא רק ספרות חז"ל, קודם כל אנחנו מלאים הדבר הזה, כל אחד מאיתנו יש לו כישרונות, נכון? מה זה כישרון? כישרון זה מתנה. לא עבדת על זה. יש אנשים, תביאו לי נייר עם צבעים, אני יודע לצייר לכם בית ועץ ושמש. כאילו, זה אני יודע לצייר. מה שפחות יותר בגן. תשימו אותה, קחו איזה אדם לידי, תביאו לו עיפרון הכי משוקמק. מצייר ועיפרון את כל ה... מאיפה? כישרון, מתנה. זה לא שלו, זה הקדוש ברוך הוא נתן לו, נכון? אז יש לנו מתנות בחיים. המתנות אלה דברים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, מגלה לנו, ולפעמים אלה מתנות שמגיעות תוך כדי החיים. תוך כדי החיים מתגלים דברים. בין אם זה מרגלית, בין אם זה אדם זוכה בממון פתאום, מקבל הרבה כסף. פתאום אדם זוכה בתפקיד. זוכה במעמד. כן, לא מזמן היה לנו רמטכ"ל כזה, כן? כבר היה בבית, יש לנו רמטכ"ל, היה כבר בבית, האזרחי, זה משתחרר פתאום, אופס, החזירו אותו לאותו רמטכ"ל. זה לא מרגלית? נכון? קורים דברים בעולם, מתרחשים דברים בעולם, לא הכל מתוכנן, לא הכל צפוי, פתאום טק, נופל עליך משהו טוב. בין אם זה כסף, בין אם זה מעמד, בין אם זה כבוד, בין אם זה קידום פתאום שלא צפית, בין אם זה דברים כמו שכתוב כאן, דברים של דיני ממונות, ולפעמים זה דברים שאנחנו אפילו לא יודעים לאמוד אותם. לא יודעים לאמוד אותם, נכון? יש עכשיו ברדיו, אני נסע באוטובוס, אז אני שומע את כל אלה שאריאלה מתקשרת אליהם, כן? ראיתי סטיקר על איזה אוטו, אריאלה, תתקשרי אליי. אבל זה... פתאום נופל לך באמצע החיים איזה משהו. זה קורה. צריך להיות פתוח לאפשרות הזאת. דרך אגב, זה קורה לא רק במובנים הרגילים, זה קרה גם ליעקב אבינו. יעקב אבינו, אתם יודעים איזה מרגלית הוא קיבל? אישה. רחל, אופס, הנה היא לאה. הוא לא תכנן, הוא לא בנה על זה. הוא לא... בסוף מה מתברר? שמהמרגלית הבלתי מתוכננת הזאת שקוראים לה לאה, יוצא עיקר הבית, שישה ילדים מקבל ממנה, ורחל רק שניים. לפעמים דווקא מה שאתה חושב שהוא לא צפוי, לא בנית עליו, הפתעה, הוא נהפך להיות עיקר החיים במרכזם. כן? כל מיני הפתעות. פעם איזה מישהו חכם אמר לי, לימד אותי כלל שקשור לדבר הזה, אומר לי, בחיים אל תגיד לא. אל תגיד אף פעם לא. גם הדבר הכי עזוי, אל תגיד לא. כלומר, אל תגיד לא על ההתחלה. אתה יכול להגיד לא אחר כך, אבל אל תגיד לא, אל תגיד לא. תגיד, בסדר, אני שומע. אתה רוצה להגיד לא, תגיד לא עוד 24 שעות. בגלל ההצעה הזאת, אז אני נמצא היום שאני נמצא, כלומר, ממש מבחינה, מבחינת מגורים. כי גרנו ביבול, וזה לילה אחד, ב-11:30 בלילה, הייתי כבר גמור מהעייפות. מת, כאילו לא יודע, היום נורא נורא עמוס כזה, הייתי רדום במיטה, קיבלתי איזה, לפני שאני נרדם, שנייה לפני אני אקבל איזה אס-אמס, שהוא רוצה להיפגש, להיות איזה רב, פתח תקווה, קהילה, משהו. אני כבר הייתי כזה, האם אפשר להיפגש? אני כזה אומר, אבל אני לא אומר לא, אז אמרתי, כן. שלחתי איזה מסכן, ואז אני אומר שסמסים שאתה שולח ב-11:30 בלילה, אז אחרי זה אתה יכול, הם יכולים בסוף להתממש. בסוף מזה, אופס, יצא שעברנו דירה. מי זה? תהיה פתוח, למה להגיד לא? הקדוש ברוך הוא בא לך מתנות, הפתעות, לפתוח לך שערים. לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה לקדם את האדם, להקפיץ אותו. תהיה סיפור, קצת מזכיר את הסיפור הזה בחז"ל, מעשה באדם אחד שהלך, אתם איתי? מעניין אתכם? אה? יופי. אז מעשה באדם אחד שהלך לחוש בשדה, פתאום בא אליו אליהו הנביא. אומר לו, אתה רוצה את השיר? אז הוא אומר לו, טוב, תעשה לי טובה, אני פה עסוק עם הפרה, אני חורש, אל תפריע לי. אז אליהו אומר לו, מחרת בא אליו עוד פעם, אתה רוצה להיות עשיר? אז הוא ראה שהוא בא אליו פעמיים, אומר לו, אתה יודע מה, תמתין פה קטנה, אני הולך רגע לשאול את אשתי. בא אל טוב, הולך לשאול את אשתו, אני אומר לו, תגיד לו כן. אישה פרקטית, כן, לא, תגיד מה אכפת לך, תגיד כן, מה אתה? הוא חוזר, אומר לו, כן. הוא אומר, מתי אתה רוצה, עכשיו או בעוד 7 שנים? רגע, אני אשאל את אשתי. חוזר, אשתי אמרה לו עכשיו. אשתי אמרה עכשיו. אז הוא אומר לו, לך. עד שתגיע הביתה, אתה תהיה עשיר. לא הספיק להגיע לביתה, הגדים ששיחקו בארגז חול, מצאו שם מטמון זהב. עד המדרש מתחיל לספר מה הם עשו עם הכסף וכו' וכו'. זה גם קצת קשור כאן להמשך, אולי נדבר על זה בהמשך. אבל על כל פנים, אני מניח שאם הוא היה אומר לא, אז הוא היה מקבל לא. מה שכאן הסיפור בא להגיד, רבי נחמן כאן בא להגיד, זה שלפעמים אנחנו מאוד מאוד, אנחנו עובדים על זה בצורה מאוד חינוכית, לעמול ולקבל וכו', אבל אנחנו צריכים להיות גם פתוחים להפתעות ולמתנות. אני חושב שחלק גדול מהדברים המשמעותיים בחיים שלנו הם דברים דווקא לא מתוכננים, שלא צפינו אותם.
מה הגדרה של מתנה?
הנה, כמו זה.
מה הגדרה? לא
מה ההגדרה של מתנה? משהו שקיבלת בלי לעבוד. הפתעה. מלחמת ששת הימים זה סוג של מתנה. זה לא שלא עבדנו, אבל היחס בין התוצאה לבין העבודה הוא בלתי נתפס. בסדר? סוג של מתנה. כן. אין שום דבר מוחלט. אני רק בא לפתוח אותך לאפשרות שיש מצב שנותנו לך. הקדוש ברוך הוא נותן לך, מקדם אותך, אומר לך כך, בני. כתוב שיש כמה דברים שבאים בהיסח הדעת, לדוגמה מציאה. מציאה? בא בהיסח הדעת. אתה הולך ברחוב, יוקס, מוצא. יצא לכם פעם למצוא משהו? אה? 10 שקל? אני היה לי חלום לעשות... עכשיו מצאת 120 שקל, ערוץ מאיר, מי שאיבד 120 שקל.
רציתי לשים הודעה, מסתבר שזה בעיה, כי איזה סימנים
שעודם? איך מצאת אותה?
1-2-1-20.
על הרצפה, מה, 100, שטר של 100 ושטר של 20? והשטר של 100 היה כזה זה וה-20 ירוק גם עכשיו. והם היו אחד על השני? אה? אין נפל לי. לא, באמת. איזה? מצא מאות מפוזרות, הרי אלו שלו? אה? כן, מה, 120? לא סתם, מספר יש לך. 120. אני פעם, טוב, יש לי מלא סיפורים, אבל אני פעם מצאתי 50 שקל. הלכתי לאיזה טיול בקרמל, זה היה בחייבר. אני חוזר, הלכנו שם לאיזה שביל כזה, ואני חוזר, אני רואה 50 שקל, תקועים על עץ. מולי, כאילו הרוח מעיפה אותה, אני אומר, שתבח שמו, בגובה, לקח את ה-50 שקל, שם אותם בכיס, מסתכל בכיס, אני רואה שה-50 שקל שלי, שהיו לי בכיס, לא שם. אז אני נזכר שבדרך הלוך, נכנסתי את היד לכיס להוציא איזה משהו, כנראה עפו לי ה-50 שקל, חיכו לי שאני אחזור ואני אמצא אותה. היה לי, לפני כמה זמן, אני אספר לכם סיפור שזה קשור כאן קצת למצוות השבת אבדה, תמיד היה לי חלום, אתם יודעים, תמיד אתה מוצא 10 שקל, אתה מוצא פנץ, גפרור, דברים כאלה, אמרתי, מתי אני אמצא כבר, ארנק, אני אמצא ככה, עם כל המצווה מהאדרן, אז הבת שלי יש לה מזל, לא יודע מה זה, היא מוצאת פלאפונים כל היום, מצא כבר איזה 4. אז זה באמת, אחלה השבת עבדה, וגם פלאפון זה הכי קל לעשות השבת עבדה, כי אתה ישר, כן. אבל זה, ואז, הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר בריאה או בריאה. ירדתי עם הבן שלי להסעה, והיה שם כסדה של אופניים. כסדה, אבל כסדה מקצועית. עכשיו, ידעתי למי שייכת, כי בבניין מול הזה, יש שם אחד שרוכב אופניים כל בוקר. ידעתי, אמרתי, זה שלא בטוח. אמרתי, בטח הוא שכח את זה כאן, הוא תכף ייקח ויבוא ויחזיר. ואז אמרתי לעצמי, רגע, חרם, זה כסדה יקרה, יעבור כאן מישהו ייקח אותה. אני אקח אותה אליי ואני אשים פתק, אני לא יודע בדיוק איזה קומה הוא גר, אני אשים פתק והוא כבר יגיע אליי. לקחתי את הכסדה, שמתי פתק, שבוע, אף אחד לא מגיע. שבוע. אמרתי מוזר, הלכתי, בלכתי את הפתק, ראיתי שהוא נמצא, אחרי זה הפתק ירד, שמתי עוד אחד, ככה שבועיים. אחרי שבועיים הוא הגיע אליי. הוא אומר, כן, לקח לי זמן, התקשרתי, בא, דפק אצלי בדלת, לקח את הכסדה. ראה הקדוש ברוך הוא שאני מחבב את מצוות השבת אבדה, בתוך שבוע אחד, אחרי הסיפור הזה של הקסדה, הייתי במילואים, בג'וליס, חזרתי במילואים, אני יורד בטרמפיאדה, ליד קיבוץ נצורים, אני רואה חייל, שגם כן ירד מהאוטו, מהטרמפיאדה, ירד מזה טרמפ, ובאו לאסוף אותו. הוא נוסע, אני מגיע, אני רואה ארנק על הרצפת, הארנק שלו, נפל לו מהכיס. כמו שחלמתי, עם הסטפות והזה, והכרטיסים והכל, והכל הכתובות היו, אז לאשר הרמתי טלפון למי שאני מכיר שם וזה, הוא בא אסף את הארנק, החזיר לו אותו. זה היה זה. באותו שבוע הלכתי בכניסה, באותו שבוע זה היה, הלכתי בכניסה לבניין, אני רואה את זה נייר על הרצפה חשוד, נייר חדש. אני מרים, פותח, צ'ק 24,000 שקל. אני לא יכולתי לעשות עם הצ'ק הזה כלום, כי הוא היה למוטב בלבד וזה, אבל גם מי שאיבד אותו לא היה יכול לעשות איתו כלום, כי הוא לא היה לו. אז 24,000 שקל צ'ק. דברי שהיה של מישהו מהשכנים, יש לה איזה עסק, זה קרובי משפחה, הוא הביא את זה לבת שלו, שתיתן את זה לאבא שלה, ילדה קטנה, שירה את זה שם, הולכה לשחק. יש המשך לסיפור הזה, אבל לא נספר אותו עכשיו. תומר שואל, שונא מתנות יחיה, מה הקו המחבר בין דברי הרב לאמירה הזאת? מי אמר שיש קו מחבר? אבל שונא מתנות יחיה, הכוונה מבשר ודם. אדם לא צריך לרצות מתנות, אבל כשאדם מקבל מתנה מהבורא יתברך, ידע להגיד תודה. אם אדם מצא ודם, מצא 120 שקל, אז זהו, ידע. איך יוסף אומר? אלוהי אביכם נתן לכם מתמון, כספכם בא אליי, קיבלתם מתמון מתנה. אז זה השורות הראשונות. אדם מתפרנס מתית ומקבל מתנה, תהיה פתוח על המתנה. ומה שעושה המתנה, הדבר החיובי שמתנה יכולה לעשות, זה פתאום היא פותחת אופקים. פותחת אופקים. כן? הבן אדם, עד לפני רגע היה עסוק בתית, ופתאום הוא מסתובב אצל סוחרים, הוא מדבר עם אנשי עסקים, הוא שומע על מקום שקוראים לו לונדון. פתאום הכניסה של המתנה לחיים, בוא נדבר דווקא על כסף, בסדר? הכניסה של הממון הזה לחיים, שמה את האדם הזה באופקים אחרים. מוציאה אותו מהמעגל הזה המאוד מאוד, המאוד מאוד מצומצם של עתיד, ופתאום יש כאן, יש פה איזו התרחבות, התרחבות החיים. מתנה יכולה לשים אותנו במקום שאנחנו פתאום נחשפים לעוד תחומים, לעוד מקומות, לעוד גדלים, גדלים מכוח המתנה, וזה דבר חיובי. פעם אחת שחפר מצא אבן טוב, היה שוויון רב מאוד, היה כמה שוויון, היה סוחר וכולי, אף אחד לא יכול, ופתאום הוא צריך לנסוע ללונדון. ועכשיו מתחיל כאן תהליך מאוד מאוד מעניין. בסדר? שהוא קשור לכל היחס שלנו אל שפע חומרי. אנחנו היום חיים בחברת שפע. זה ההגדרה שלנו, חברת שפע. לכל אחד מאיתנו יש היום הרבה יותר, כל אחד מאיתנו, אם יושבים פה, אף אחד פה עדיין בטח לא עובד ולא זה, בכל אופן, לכל אחד מאיתנו יש היום הרבה יותר מה שהיה לעשירי עמנו לפני 50 או 100 שנה. אנחנו חיים בחברת שפע, יש לנו מקררים, יש לנו מיקרואים, אנחנו חיים. מה היחס לשפע? את השלילה אנחנו יודעים. השפע יכול להוריד את האדם למטה, ותכף תראו שזה גם מה שקורה כאן בסיפור, לפחות בשלב הראשון. אבל לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מוריד שלב לעולם ואין בו, לא תמונה בו גם ברכה. זה לא יכול להיות. זה לא מגיע רק להכשיל אותנו. כמו בכל דבר, יש אפשרות להיכשל, ויש אפשרות לצמוח. אז גם ירידת שפע לעולם יכולה להכשיל, יכולה להצמיח. גם נחיתת מרגלית, לתוך תחום החיים של העני הזה, יכולה להרים אותו מעתית, יכולה להפיל אותו עוד יותר עמוק. זה מאוד תלוי מה הוא יעשה איתה. עכשיו העני הזה הוא בדרך ללונדון. העני הזה הוא בדרך למקום חדש, שהוא מעולם לא ראה, למקום, להרחבת אופקים, שואל תומר, אם כך מתנה שאדם מקבל מאדם, כלפיה כן צריך להיות פחות פתוח, צריך לבדוק. לפעמים גם לקבל מתנה זה נתינה חזרה. מי שרוצה לתת לך מתנה, להביע אהבה, וזה, אז אתה מקבל את זה, וזה גם כן סוג של נתינה. אבל בהחלט, שונא מתנות יחיה, אם אדם הוא כל הזמן רוצה שיתנו לו ויתנו לו, זה מידה מקולקלת. אני חוזר חזרה ואומר, איפה הייתי? מה? לא שמעתי, אחת שתדבר. יכול לדבר בדיוק. כן, העני הזה עכשיו, הוא בדרך ללונדון. הוא בדרך... המרגלית בעצם, הרחבת השפע החומרי, בעצם שם אותו במקום שהוא עכשיו נפתח לו אופקים חדשים. הוא נפתח לו אופקים חדשים. הוא יכול עכשיו ללמוד, הוא יכול להכיר דברים, הוא יכול לעשות כל מיני דברים. דברים חדשים. להגדיל ולהגביר את הדעת שלו, ולהיות עם בעל אופקים יותר רחבים. בעצם, המרגלית היא רק תירוץ. צורך גם אצלנו, השפע החומרי הוא סוג של תירוץ שנועד כדי לאפשר לנו להיות הרבה יותר רחבי אופקים, והרבה יותר יודעים, והרבה יותר לומדים, והרבה יותר... תן לנו הרבה יותר מגוון עצום של, של, של אפשרויות, כשהמרגלית היא בסך הכל תירוץ. זאת אפשרות אחת. אבל יש גם אפשרות אחרת. וזה שהאדם נהיה מרגלית בעצמו, לשלילה הכוונה. כלומר, שמתרחש כאן איזשהו תהליך של זיהוי עצמי עם הנכסים. מי אני? מי אני? אני? אני זה הבית שלי והאוטו שלי, זה אני. ככה הרמב״ם מדבר במורה נבוכים, בפרק האחרון הרמב״ם מדבר על ארבע שלמויות במין האנושי. ארבע שלמויות, כלומר, ארבעה דברים שאנשים תופסים אותם, שאם יש להם אז הם שלמים. והרמב״ם מונה שם שלושת הראשונות שהן כמובן טעות, והראשונה שבהן זה שלמות הרכוש והממון. שאנשים חושבים שככל שיש להם יותר רכוש ויותר ממון, ככה הם יותר שלמים. הנה, זה הבית שלי, זה האוטו שלי, וזה המרגלית שלי. ואני, עכשיו, תראו, הוא מדבר כאן על על העני הזה, שבהתחלה הוא יוצא לדרך ללונדון, אבל לאט לאט מתחולל כאן איזשהו תהליך שהעני מתאהב במרגלית. בעצם, כל החיים שלו תלויים במרגלית, כי את המרגלית הוא הראה לקפיטן הזה, ובזכות המרגלית הקפיטן נתן לו מקום באונייה, כי המרגלית, אז בעצם זה לא הוא, הוא כלום, המרגלית, יש לי מרגלית, תשים לב, והוא עלה לאונייה, אז כל יום כשהוא הולך לאכול, אז הוא מוציא את המרגלית, הוא מסתכל, הוא מתעלס, מתעשק איתה, מתחבק איתה, אתם צוחקים, נכון? אתם צוחקים, אבל אני רוצה להגיד לכם שיש אנשים שמנקים את האוטו שלהם, בדיוק ככה. נכון? נקיקים אותו. וזה, עכשיו תעיז לעבור ליד האוטו ולנשום לכיוון. מה אתה עושה? זה האוטו. נקי, מלטפים אותו, ואת הג'אנטים, עוד, ולצמיגים, והפנסים, ככה, זה. כל יום הוא נקה אותו, ובשבת עושה לו בכלל, פועה, וקס ופוליש והכל. כן? הרכוש נהיה, עכשיו גם פעם לעצמי, למה באמת זה לא מקובל כל כך לתת... נגיד, דופק אצלי שכן, אומר לי, אפשר לקבל כוס חלב? כך. אפשר לקבל? אין בעיה. דופק אצלי שכן, אפשר לקבל את האוטו שלך? לא, בלי. הוא ישלם את הדלק, הוא את הכל, הכל עליו, הכל זה. טוב, 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 האוטו שלך פה, אני צריך, יש לי חתונה בחיפה, האוטו שלך פה, אפשר את האוטו? לא יודע. הזדעזעות מעצר. וואה, אוטו. את האוטו שלי. זה כאילו, לקחת אותי. מה זה, זה... לקחת אותי, האוטו שלי זה אני, זה חלק מהאישיות שלי, אתה לא יכול לקחת לי, אתה יודע מה זה אוטו, מה זה לבחור איך בחרתי את האוטו, את הצבעים, את הכיסויים של המושב, את הזמבורה והכל וזה, זה, אנשים לא עושים דבר כזה. אני זוכר בתור זוג צעיר, הייתי אברך, גרנו ליד, היינו שכנים של אחד, חבר שלי שלמדתי בישיבה, גדול ממני בשלוש שנים, והוא בא, אמר לי, אתה יודע, אתם זוג צעיר וזה, בלי אוטו, אם אתם צריכים את האוטו לחתונה, קחו. אז אתה בטוח? כן, כן, מה? היה לו איזה אוטו כזה חמוד, גם לא יותר מדי חדש, אז יותר קל לתת את זה. אבל זה נורא הפתיע אותנו, ממש, זה, אני זוכר את זה עד היום, ומכוח המעשה הטוב שהוא עשה, אז אנחנו גם, א', יש לנו אותו ישן, וב', אנחנו חלקים אותו מדי פעם, זה תמיד נורא מפתיע, תמיד נורא מפתיע. לא מזמן נתנו אותו לזה משפחה שאתה צריכה, והם כל כך הודו לנו, ואתה אומר עצמך על מה, כאילו, בסך הכל זה... זה טובה מתבקן, למה לא? מה רע? מה?
לא
בגלל
זה, כי יש עכשיו... אם עכשיו אתה יודע שהוא עושה תאונה, בטעות. נו? אין לך ביטוח...
לא מדובר עליו, עזור.
למה לא מדובר על זה? כן, אתה סבך אותו עכשיו
בשביל... לא, יש ביטוח לכולם. יש ביטוח, לא, יש ביטוח, הכל בסדר. אם גם אם הוא יחס לך לעשות תאונה...
עדיין, עכשיו, לא יודע, זה... גם יש ביטוח, זה לא מכסה את הכל, זה... הוא אחרי זה ירגיש לא בנוח לעשות תאונה.
אני אומר, זה, אתה מבין, זה עכשיו, אתה עד כאן דברי, לא שאתה, זה, מה שאתה אומר זה, גם אני אומר את זה לעצמי, הכל הפנימי, אבל עד כאן דברי, כאילו, היצר, למה לחשוב שהוא יעשה תאונה? למה לחשוב? להפך, אם יש זמן שבו אותו לא יעשה תאונה, זה שעושים איתו מצווה. בדיוק, אתה, זה הכי ביטוח, הביטוח הכי טוב. אז אני אומר, הדבר הזה... בסדר, אז היה לך, אז תחשוב הפוך, שאם זה לא היית נותן את זה להוא, היה קורה דבר יותר גרוע. על כל פנים, אני בא לומר, זה כל מה שאני בא לומר, זה שביחס ל... יש לנו מערכות רכוש, שביחס אליהם אנחנו מפתחים יחסים אישיים, לא פחות מזה. רכוש צריך להיות, בחלק, רכב, לפי דעתי, זה כמו עבד כנעני, הוא צריך לקחת אותך, הוא צריך לקחת אותך, וזה מה הסיפור? אנחנו מפתחים כלפי הדברים האלה, יש אנשים שמצטלמים ליד האוטו, ככה, ליד אופנוע, ליד הפול. חלק מה... כמה ילדים יש לך במשפחה? אני, אשתי, זה, והאוטו. אז זה בעיה. זה בעיה. עכשיו, אני לא יודע אם אתם זוכרים את הדבר הזה, אבל היה תקופה בשנות ה-80, שבו היה רשום על כל רכב את השנה שהוא יוצר בה. במספר רישוי היה כתוב 81, 82, 84, 84. הפסיקו עם הדבר הזה. כי... בגלל שהתפתחו מערכות יחסים אישיות בין האדם לבין רכושו. ומה, אני אסע באוטו 82, כשהשכן המצ'וקמק שלי, שהוא מיומי בכלל, הוא כבר 84, אז אנשים התחילו לקנות ולהחליף רכבים, וכדי שידעו, אז בשלב מסוים החליטו להפסיק עם הדבר הזה. להפסיק עם הדבר הזה, אתה לא יודע בדיוק איזה מודל האוטו, לפחות לפי המספר. זה סכנה. כשאנחנו עסוקים בחברת שפע, במקום השפע עלול להתהפך לפשע, והעונג יכול להתהפך לנגע. במקום שהשפע יהיה סוג של פלטפורמה להגיע ממנו למשהו יותר רחב, להגיע ממנו למשהו ש... עכשיו אני, יש לי הרבה יותר אפשרויות, והרבה יותר אפשרויות האלה נותנות לי הרבה יותר הזדמנויות להסתכל וללמוד ולדעת וכו'. במקום זה נוצר כאן איזה מין תהליך שבו אני... בעצם, לפני כן, עוד שנייה, לפני כן הוא היה אדם, הוא עבד בתית, היה לו בית ומשפחה, ועכשיו אין לו כלום בעולם חוץ מהמרגלית. היא כל עולמו, היא חזות הכל, בה הכל תלוי, היא שלו, הוא פשוט עובד לה, כן. חבר. דווקא
הסיפור הזה, זאת דוגמה לא כל כך טובה, כי מדובר בבן אדם עדין שאין לו כלום. ולא מה שאתה אומרים, כאילו, הוא עושה, אדם שמקיק את הנפש לו לעוב, ולא רק מה שיש לו, כאילו, הוא עושה לו אדם עשיר, יכול להיות שהוא מאוד פורמלי, הוא לא יציג ברכב, אבל כל זה מצב שאני, שכל החיים שלו זה המרגלית הזאת.
כן.
כאילו, עכשיו הוא נוסע עם ספינה, הדבר הכי שיש לו בחיים זה המרגלית.
אז אני מבקש, שאלה טובה, אני מבקש שתשים לב למשפט הראשון, מעשה בעני אחד, שהיה מתפרנס מיתית. הוא היה מתפרנס, הוא היה עני, אבל היה מתפרנס, הוא לא מת ברעב. זה נכון שיש כאן איזה ניסיון גדול, רבי נחמן כדרכו, אתם זוכרים, בכל הסיפורים מקצין, תמיד הוא מקצין. כי סיפור, כדי להביא מסר, אז הוא צריך טיפה להקצין את הדברים. אתה יש כאן אני, לא אני מרוד, לא אני גמור, אני שם מתפרנס, היה חי. ואני הזה קיבל פתאום מתנה לחיים. עכשיו, מה אתה עושה עם המתנה? אתה רוכב עליה או היא רוכבת עליך? בשלב הראשון של הסיפור, המתנה רוכבת על האני. יש כאן תהליך שקוראים לו ניחוס, או תהליך שבעצם האדם מזהה את עצמו עם הרכוש שלו. מזהה את עצמו עם הרכוש שלו. כן? זה מאוד מאוד קיים היום. כן, מאוד קיים היום. אני... יש לי שדות וכרמים ובתים ורכב ועוד רכב ועוד... ומי אתה? ומה אתה? לא, אבל יש לי ויש לי, אבל מי אתה? לא, אדם עולה, כן. אפשר. רגע, אנחנו עוד לא שעה. אנחנו עוד לא שם. בחלק הזה של הסיפור. אני ממשיכה לחלק השני, יש כאן בסיפור הזה היפוך. אבל אנחנו מדברים על החלק הראשון. הוא, אני קורא להגיד בפסקה השנייה, מהחדר היה לו חלון שפנה לים, והוא היה תמיד מתעלס ומשמח נפשו עם המרגלית, ובפרט בעת האכילה המשתעשע עמה, כי השמחה והרחבת הלב טובה ורפואה שיתעכל המאכל בנקל. הוא, כדי לעכל את המאכל, הוא מסתכל במרגלית. יש סיפור ידוע, מספרים, סיפור ידוע על מניין הגיע רשי לעולם. אתם מכירים את הסיפור הזה? נספר אותו בקצרה. סיפור בתוך סיפור. אבא של רשי היה סוחר באבנים טובות ומרגליות. ביום אחד הגיעו אליו שליחי הכנסייה, נפל להם איזה אבן יקרה מאחד הפסלים שלהם, והוא היה לו את האבן הזאת. אז הם נכנסו לחנות, ולפני שהוא הספיק להגיד מי מה אמור, הם אמרו לו, הנה האבן זה שאנחנו צריכים, ופתאום הוא הבין שהוא הולך למכור אבן, שישימו אותה על... ולהגיד להם לא, זה לא שייך, כי אז יארגו אותו. אז הוא אמר להם, תשמעו, זה אבן מאוד יקרה, וזה לא עובד ככה, אתם לא יכולים. צריך אומן בשיבוץ, אני רוצה לזכות בכבוד, לשבץ את האבן. והם כמובן מאוד סמכו, לקחו אותו בדרך באונייה, אמר להם, אוי, אם רק היינו עכשיו יכולים להסתכל על האבן פה, השתקפות של השמש, זה משהו, אי אפשר. אז זה כמובן שהם חומרני, גירה אותם. נו, בוא נראה, אז הוא הוציא, להסתכל וזה. באמת היה מדהים, ואז אמר להם, אתם רוצים גם להסתכל, הם מאוד, זה, תלה, אפס! יעני נפל המים, והוא עשה הצגה שלמה, זה הפסד עצום, והם גם כן היה להם מאוד לא נעים, ורצו לשלם לו, מה פתאום, לא רוצה לקחת מהם כסף, זה אשמתו, והוא שיחק את המדעה. החזירו אותו חזרה לחוף, ויצא הפסד עצום, אבל הוא ניצל מלהביא יעלון לכנסייה. בעלה הוא חלם חלום, שבגלל זה שהוא מסר את נפשו לדבר הזה, ואיבד כל כך הרבה ממון, יזכה ללדת בן שיעיר את עיניהם של ישראל כל הדורות הזה רשי. אז זה ככה, סיפור בתוך סיפור. על כל פנים כאן בשלב הראשון, העני הזה מאוהב במרגלית. יש תשובה. יש תשובה. קודם כל, יש פה עוד פעם התערבות אלוקית. השם נתן והשם לקח. כל השאלה היא, האם יודעים גם להשליט את המשפט ולהגיד, יהי שם מבורך. בוא נגיד שהסיפור הזה היה נגמר הכי, הכי רע, הכי גרוע, אם העני הזה היה נשאר עם המרגלית. עד היום היינו שומעים על אדם שמשועבד לרכוש שלו. ככה הסיפור היה נגמר הכי גרוע. המתנה שנמסרה לעני הזה, במקום לשמש אותו, למקפצה, במקום לשמש אותו להתקדמות, הפילה אותו. ולכן הקדוש ברוך הוא לקח לו אותה. מתנות בעולם הזה, זה לא דבר חד כיווני. נותנים וזהו. אפשר לתת. אפשר גם לקחת. באותו סיפור שהתחלתי לספר לכם על אותו איש שאליהו הנביא הבטיח לו עושר, זה היה עושר שהיה קצוב לשבע שנים. וכעבור שבע שנים אליהו בא לקחת את העושר הזה. נכון שהאישה שם שכנעה אותו ואמר לו, אנחנו שומרים טובים, ואמר, טוב, תשאירו את זה אצלכם, אבל מתנה יכולה גם להילקח. אדם יכול לעלות מעלה-מעלה, הוא גם יכול לרדת למטה-מטה. בכל שלב על האדם להתייחס למתנה כסוג של פיקדון. לא כבעלים, אלא כפיקדון. העני הזה יתייחס אל המרגלית כבעלים. אני בא, מי אתה? אני בא על המרגלית. היא המרגלית שלי, אני מסתכל. היא לא המרגלית שלך. היא מופקדת אצלך. תלוי מאוד מה תעשה איתה. תלוי מאוד לאן תיקח אותה. אם תיקח אותה לדברים טובים, אם תנצל את הדברים טובים, תקבל אותה ואולי עוד כמוה. אבל אם, עוד שנייה, אם תתנהג עליה כסוג של בעלי שלי, אני הבעלים שלה, יכול מאוד להיות שהמרגלית עוד תוריד אותך לעמקי תהום, ואז יקחו לך אותה. כי זה לא טוב. כי הקדוש ברוך הוא רוצה, גם כשהוא נותן את המרגלית, וגם כשהוא לא נותן את המרגלית, הנושא זה לא המרגלית, הנושא זה אתה. מה זה משפיע על כל אחד ואחד מאיתנו? השפע שהושפע. אז אם אדם מקבל שפע, אם השפע הזה אומר, הקדוש ברוך הוא נתת לי שפע, אני רק מלא בהכרת הטוב ובתחושת האחריות שאני יוציא את השפע הזה לפועל כראוי. זה נכון בכל דבר, גם בכישרונות. אדם יש לו כישרון ארגוני. קיבל כישרון ארגוני, מה שלאחים לוקח, לארגן שבוע הוא מארגן ביום, וזה יוצא תמיד מוצלח. אז את הכישרון הזה, להוציא אותו לפועל שיעשה נחת רוח להשם יתברך. זה מה שצריך להטריד אותך. ולא, טוב, אני המרגן מספר אחת בעולם, כן, זה מה, טק, טק, אני מרגן. אז גם אנשים הכי טובים יכולים ליפול, יקחו לך את זה. העני הזה מקבל פעמיים מתנה. פעם אחת מה שנתנו לו, ופעם שנייה מה שלקחו ממנו. כי כשלקחו ממנו את המרגלית, זה עוד מתנה. מעמיד אותו בניסיון עצום, אבל זה עוד מתנה. וכאן, אם אני חוזר לדברייך שם, כן? רגע, מישהו רוצה כאן לשאול משהו שאלה? בבנים? היה כאן איזו שאלה? לא. וכאן מתחולל ההיפוך השני בסיפור. והכותרת של ההיפוך השני בסיפור בעיניי, תראו מה קרה כאן. בואו נקרא את זה. פעם אחת שישב לאכול כהרגלו, והמרגלית הייתה מונחת על השולחן בשביל להתעלס בה, ומרוב עייפותו נרדם, הוא כבר כזה עייף, הוא כל היום מתחבק עם המרגלית. בינתיים בא המשרת ולקח את המפה והפירורים במרגלית, כי הוא ידע של המרגלית והשליחה כל הים. זה מזכיר לי איזה סיפור שפעם חותני סיפר לי. הם היו נוהגים אצלם בבית הכנסת, הוא היה קונה סטים לכל הבית הכנסת, של לולבים וכאלה. ומשרים את זה בבית הכנסת. בית הכנסת של אנשים גם מבוגרים וזה, ולא לא, לא, לא כולם יודעים לקרות. הוא היה קונה לכולם, בית הכנסת היה קונה, היו משתתפים באיזה סכום, וכל אחד משאיר את זה בתא שלו כזה. באותה שנה בסוכות, שבוע לפני סוכות הם קיבלו מנקה חדש עולה מרוסיה. הוא הגיע במוצאי החג, קורא בית הכנסת מלא ענפים, לכלוכים, חורצ'יק יסודי, ניקה את הכל. חזרו למחד הבוקר, אין לולבים, אין אתרוגים, בית הכנסת נקי. זרק את הכל. אז גם פה, כן, אז גם פה, וכשהקיץ משנתו והבין כל זה, היה לו צער גדול וכמעט שיצא מדעתו. תבינו לאן זה הגיע. לאן זה הגיע?
זה
נכון, נכון. אבל בוא רגע, טיפה נחשוב רגע אחרת. מילא אם הוא היה עשיר גדול, פתאום נהיה עני, טוב, אנחנו מביאים את הצער הגדול. אבל לא היה עני, חזר להיות עני. עירום יצאתי מבטן אמי, ועירום אשוב שם. בסדר? והוא חי, והוא בריא, והוא לא פצוע ולא הרוג. פגעו לו בממון, אבל בגלל שזה כל כך, אתה יודע, זה... הוא כמעט יצא מדעתו. כן, סיפר לי פעם איזה מישהו ש... הפסיד כסף באיזושהי צורה. ממש, ממש, הוא היה צריך לעשות עבודה משמעותית כדי להיפרד מהכסף. ישבתי שבעה על הכסף, ממש, שבעה, נפרדתי ממנו, והוא ממש אמר לעצמו, ברוך השם, יש לי משפחה, ואישה, וילדים, ואני בריא, ולא קרה לי שום מחלה, וזה כסף, זה רק כסף. אבל זה היה קשה, כי בהתחלה זה היה, איך עשיתי דבר כזה? זה היה קשה מאוד. אז גם כאן, מתחולל כאן איזשהו תהליך של פרידה, הוא בהתחלה כמעט משתגע. על כן עשה את עצמו שמח, כאילו לא הראה דבר. אני רוצה להתעכב רגע על המילים האלה, עשה עצמו שמח. אפשר לפרש אותם בשתי מובנים, בשני מובנים. מובן אחד, עשה את עצמו שמח, כאילו כמו בסלנג, בוא נע, מה אתה עושה את עצמך? על מי אתה עובד? עבד על הקפיטן, באמת הוא היה על הפנים, באמת הוא היה גמור בפנים. אבל כשהקפיטן הגיע, הוא היה לוקח נעץ תולה כאן, לוקח עוד נעץ תולה כאן, עובד על הקפיטן, איך שהקפיטן היה יוצא, היה נשפח פעם למיטה. זאת אפשרות אחת. אני חושב שהאפשרות כאן בסיפור היא אחרת. הוא עשה עצמו שמח. וזה פותח כאן נושא שלם לדיון ששווה מאוד להתעכב עליו. מה זה שמחה? אתם יודעים שהשמחה היא דבר, כלל גדול בעבודת השם, הרמב"ם אומר. כן, אדם צריך להיות כל הזמן בשמחה. שמחה זה צריכה להיות הטמפרטורה הקבועה של האדם. מה זה שמחה? האם שמחה זה רק תוצאה? הלכתי ברחוב ומצאתי 120 שקל, אני שמח. או מישהו בא ונתן לי מתנה, אני שמח. או שמעתי איזה צליל יפה, אז אני שמח. אבל אני כל הזמן בעצם רק מגיב לדברים שקורים לי. חלק מסמכים אותי ואני שמח, חלק מעצבנים אותי ואני מתעצבן, אבל אני רק מגיב. או שיש אפשרות לאדם לייצר שמחה בעצמו. להחליט, במרכאות, להחליט להיות שמח ולעשות את עצמו שמח. האם קיימת אפשרות כזאת? התשובה היא כן. יש אפשרות לאדם לקבל החלטה להיות שמח. זה נכון בהרבה מאוד רבדים. זה נכון אפילו, מתחיל מלמטה למעלה, מרמת הגוף. מרמת הגוף, זה ידוע שאם בן אדם מחזיק עיפרון ככה, שזה גורם בחיוך, פה משתחררים הורמונים נדמה לי, אנדרופין או דברים מן הסוג הזה, שזה גורם לאדם להרגיש יותר טוב. כאילו, כמו, כאילו הוא צחק. זה, אז, כאילו אני עובד על עצמי. ועל אחת כמה וכמה, החלטה. אדם מחליט, עשה עצמו, שם על עצמו הערת פנים, מלביש על עצמו חיוך, מחליט לראות דברים טובים, עושה את עצמו שמח ומצליח. לא סתם הרמב״ם כותב בסוף הלכות סוכה ולולב, הרמב״ם מדבר על, לא על מצוות השמחה, אלא על עבודת השמחה. אנחנו חיים בחברה מערבית שחושבת בדיוק הפוך. אם תבדר אותי, אני אצחק. אם תשמח אותי, אני אשמח. אם תרגש אותי, אני אתרגש. אני יושב רגל על רגל עם השלט, ואני אזבזפ. זה הערוץ שמשמח אותי, זה הערוץ שמרגש אותי, זה הערוץ שמייאש אותי, זה הערוץ צ'יק צ'יק צ'יק. אני לא צריך שום דבר, אני אפתח לי קרס קטנה, ואני, כולם מסביבי יעשו את הכל מסביב, ובאמצע גם ידחפו לי פרסומות. אבל בתורתנו, במיוחד בגלל נחלן ברסלב, שמדבר הרבה מאוד על נכון, אסור להתייאש, ומצווה גדולה להיות בשמחה, וכו' וכו', מדברים על עבודת השמחה. גם במצבים המורכבים והמסובכים ביותר, אפשר וצריך להיות שמח דרך עבודה. עשה עצמו שמח. איך עושים את עצמי שמח? יש הרבה מאוד אפשרויות. אפשרות אחת זה לעשות רשימה, יש כמעט בארבע רמות אפשרויות לעבוד על עשה עצמו שמח. זה יכול להיות מרשימה של דברים טובים שיש, בי עכשיו. וזה יכול להיות מהתבוננות על הדברים, הלא טובים, האם הם באמת לא טובים? האם באמת יש כאן משהו? או שזה רק נדמה לי. וזה יכול להיות על ידי קבלת החלטה אחת או שתיים טובה שאני כן אעשה. אלה וכל דברים, מעשה טוב קטן שאני עושה. מיליון דברים של אנשים שמחליטים שהם רוצים להיות שמחים ועושים את עצמם שמחים. כאן המהפך. כאן אני חוזר להיות הוא בעצמו. לקחו לו את כל מה שהגן עליו, את המרגלית, את השפע, כל מה שהוא היה תלוי בו, ועכשיו הוא נשאר רק עם עצמו, והוא חוזר לעצמו. הוא חוזר לעצמו כי פעם הוא היה אני. תבינו שגם להיות אני זה מתנה. כי השיר, איך אמר אחד האנשים העשירים, אומר, תשמע, אני, להיות עשיר זה על הפנים. כי אתה אף פעם לא יודע אם מישהו אומר לך שלום, אומר שלום לך או לכסף שלך. ואם הזמינו אותך לשמחה, זה הזמינו אותך או הזמינו אותך בגלל הצ'ק שתיתן. אדם אני שהזמינו אותו לשמחה, יודע, הזמינו אותי לשמחה. אף אחד מציפה שאני אתן מתנה מי יודע מה. אז הזמינו אותי כי אוהבים אותי. אבל אם זה אדם עשיר, כמה מתחנפים אליו, כמה מתייפים אליו, כמה... מי באמת אוהב אותו, את העשיר הזה? העני הזה שלנו, הוא היה קודם כל עני. לא סתם עני, זה עני, אפשר לקרוא את זה, עני, עני. הוא היה עני. הוא התחיל מנקודת המוצא שלו הייתה שהוא היה הוא. אני ומתפרנס מעתית. ולכן כשקרה לו האובדן הזה, היה לו שתי אפשרות. אפשרות אחת להשתגע, אפשרות שהיה לחזור להיות הוא בעצמו. לחזור להיות הוא בעצמו ולעשות את עצמו שמח. אני מוצא את העבודה הזאת של עשה עצמו שמח כעבודה מרתקת. ממש. ויש כאלה, יש, אולי אני אספר לכם... לפני שנתיים בשבועות, ממש יום לפני שבועות, היה לי איזה משהו שלי היה מאוד מאוד מצער. הגעתי לשבועות על הפנים, הגעתי לשבועות ממש מבואס עד העצם, מה שאומרים. דרך כלל חג, אתה רוצה להגיע, ויום מתן תורה, הגעתי, לעשות, לפעמים קורה, לא נתנו בך, הגעתי עם איזה... ונזכרתי במשפט הזה, אמרתי, עשה עצמו שמח, ממש. התחלתי להגיד לעצמי משפטים, חג שבועות, מתן תורה, והעליתי לעצמי חיוך, ממש, הלבשתי כמו מסכה. והרגשתי תוך כדי החג, איך זה, איך לאט לאט זה עובד, זה משמח, זה מסתמח, בואו, זה מין בניין מתפעל כזה. בסוף היה מקסים. עבודת השמחה. ו... ברוך השם, אני חושב שגם כשאדם עובד על השמחה, אז הקדוש ברוך הוא גם עוזר לו אחר כך, וגם דברים מסתדרים. עשה עצמו שמח, כאילו לא אירע דבר. בואו נעמוד כאן, אפשר ככה לא לדחוף את הכל מהר מהר ולהספיק, אבל למה? למה, למה לאכול מהר? למה לאכול מהר את הארוחה אם היא טעימה ואפשר לאכול אותה לאט לאט? גם שבוע הבא בעזרת השם. אז תשמרו את הדפים, בסדר? אצל מי? מי חניך תורן ששומר את הדפים? חובב? אפשר? כל אחד ישמור על הדף שלו, לא צריך טובות מאף אחד. לא, לא, כל אחד ישמור על הדף שלו, אחריות אישית, אחריות אישית, בסדר? אחריות אישית, כל אחד ישמור על הדף שלו, ובעזרת השם נמשיך בשבוע הבא. כן, שאלה, רציתי לשאול שאלה. אחר כך, כן.
אבל אנחנו רואים מזה שהוא יצא
יש פה צבאי דינים, גם צער גדול, גם יצא מדעתו, וגם מה יעשה אתה? כן, נכון, יש פה, כל אחד זה להצטרופה. מכיוון שהוא הרשה לעצמו לסכן את עצמו כל כך, ולעלות לספינה עם קפיטן כזה אכזרי, במה הוא בטח? במרגלית הוא בטח. פתאום נעלמה לו המרגלית, רבותיי, זאת החוויה שפתאום הקרקע מתחת לרגליים שלך נעלמת. הקרקע נעלמת, לאן אני הולך? זה מה שקרה לעני הזה. טוב, מה הוא המשיך לעשות הלאה? נדבר בעזרת השם בשבוע. אבא, חזקו ויאמץ לבבכם, כל המייחלים להשם.